כן. ובכן, בהלכות שבת היינו בדין של תוספת מחול על הקודש. ההלכה היא, וכך כתב מרן, שיש חובה להוסיף מחול על הקודש, הכוונה ביום שישי, שהוא חול על הקודש שהוא שבת. כמה זמן ומתי זה, לפי איך משערים, יש שיטות שונות בפוסקים. יש גם מחלוקת בדברי הרמב״ם. יש מי שאומר שהרמב״ם סובר שאין צורך להוסיף מחול על הקודש, לא מדאורייתא ולא מדרבנן. יש דברי הרדב"ז שאומר שכן, שהרמב״ם סובר שצריך, ויש אומרים שהרמב״ם אומר מדרבנן, ויש אומרים שאפילו מדאורייתא. בכל אופן, לפי מרן משמע, שזמן תוספת מחול על הקודש זה שליש שעה, זאת אומרת 20 דקות, ואנחנו מחשבים את זה, כך נהגו רוב העולם, 20 דקות לפני השקיעה, לתוספת מחול על הקודש. עכשיו, לגבי זמן הדלקת נרות, יש חילוקי דעות, יש מנהגים שונים. אנחנו לא נכנסים כרגע לזמן של הדלקת נרות, כי יש את זמן הדלקת נרות של ירושלים, ויש של שאר ערי הארץ ושאר המקומות. בכל אופן, לא לאחר 20 דקות מהשקיעה, מלפני השקיעה, את זמן הדלקת נרות. זה עד כאן לגבי הנשים. לגבי האיש, לפי מרן, 18 דקות או 15 דקות לכל המאוחר, לפני שקיעת החמה, אסור לעשות מלאכה. זאת אומרת, גם האיש, שהאיש לא מדליק נרות, והוא לא מקבל שבת בהדלקת נרות, הוא מתפלל מנחה מאוחר או מכל סיבה אחרת, על האיש צריך להיזהר ש-15 דקות לפני השקיעה להפסיק לעשות מלאכה. וכתוב, יש ספר, אחד מהספרים של חכמי הקבלה הקדמונים, בשם ספר התגין, אומר ספר התגין, נע, שאדם, אם חס ושלום, אחר פטירתו, יהיה צריך להיכנס לגיהינם, אומר, מי לא נכנס לשם? כי האמת כולם נכנסים. אלא יש שזה לא שורף אותם. כי עוברי בעמק הבכה, מעיין שיתוהו. מי שיש בו לכלוך של עוונות, אז לגיהינם כואב לו. ומי שאין בו לכלוך של עוונות, הוא נכנס משם כמו אדם שנכנס לנהר, טובל ויוצא. אבל כולם צריכים לעבור דרך אותו נהר. ואש הגיהינם מאיפה בא? כך מובא במדרש, מנהר דינור נגיד ונפק מקודמו היא. אלף אלפין ישמשונה, וריבו ריבן קודמו היא יקומון. יש נהר דינור שנעשה מזיעת החיות, חיות הקודש, כשהם משפחות את הקדוש ברוך הוא, מרוב האימה והפחד שלהם מאת השם יתברך, הם המזיעות. הזיעה, החיות הם אש, וזיעתם אש. מהזיעה שלהם נמשך ויוצא נהר של אש. והוא מה שמוזכר בדניאל נהר דינור, נהר של אש. וזה אש שאוכלת אש. וכל הנשמות, כשעולות מהעולם הזה לעולם הבא, צריכות לעבור דרך הנהר הזה. כי אין דרך, אין שום מעבר לעולם העליון, אלא דרך נהר דינור. וממנו יורד, וזה יורד משם לבריכה אחת ענקית, אפשר לקרוא לזה בריכה, שזה גיהינם, זה גיהינם. ואז, ככל שיש לאדם עוונות יותר, הוא נשאר שם יותר ושורף לו יותר האש הזאת. והוא צריך להשתהות שם. ואילו הצדיקים טובלים ויוצאים. אז כולם עוברים משם. כתוב שאם האדם היה צריך להיות בגיהינם, איזה זמן? ביום שבת הרי מוציאים אותם מגיהינם, כך מובא גם במדרשים וגם בזוהר הקדוש. והיה מדי חודש בחודשו, מדי שבת בשבתו יבוא כל בשר, וכתוב אחרי זה, ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, כי תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה. מדובר שם על מחללי שבתות בפרהסיה, שעליהם אישם לא תכבה. ואילו מי ששמר שבת, אז הוא כמו מידה כנגד מידה, כשם שהוא שמר שבת פה, אפילו שהיה לו עבירות אחרות שהוא עשה אותם, בשבת אינו נידון בגיהינם. אז הוא יוצא מגיהינם. ומתי מוציאים אותו, באיזה שעה מוציאים אותו, אומר ספר התגין דבר נורא. אומרים לאדם באותו שעה שהוא היה הולך להגיד קבלת שבת, באותה שעה מוציאים אותו מגיהינם. אז אם הוא אמר קבלת שבת מוקדם, מוציאים אותו מוקדם. ואם אמר קבלת שבת מאוחר, אז מאוחר. זה נורא והיום, נצא לפי זה. אומר לכן, כל אדם ישתדל להכניס את השבת מה שיותר מוקדם, ולעשות תוספת שבת מבעוד יום, ואז אשרה ואשרה חלקו. ולא יאמר האדם, הרי אני כמה זה גיהנם? 12 חודש. וזה רשעים בגיהנם 12 חודש. הרי מפסיקים את הקדיש כבר ב-11 חודש, מפסיקים שבוע, שלא אמרו. אז מה? אלא תדע, אומר רבנו הארי, תדע. הסיבה שאומרים קדיש גם בשבת על הנפטרים. ולכאורה, הרי כל סיבת אמירת הקדיש הוא להציל את נפש המת מגיהנם. הרי גיהנם לא עובד בשבת, אז למה אנחנו אומרים קדיש יתום גם בשבת? אומר הארי, שזה טעות שהעולם חושבים שאמירת הקדיש היא רק בשביל להינצל מגיהנם. לא. אלא יש בה עוד עניין ועוד סיבה. שהנפטר שם למעלה אין סוף למדרגות שהמת עולה כל פעם ופעם. וכך נה, הגמרא אומרת, צדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. כשנאמר ילכו מחיל אל חיל, ששם אין סוף למדרגות שהנפטר עולה, ואפילו עברו אלפים של שנים מפטירתו, כל פעם ופעם מעלים אותו עוד מדרגה. מתי זה כל פעם? יש מת כל יום, אם הוא צדיק, יש צדיקים שכל יום ויום יש להם מדרגה אחרת, ואתה לא תמצא אותו באותה מדרגה שהוא היה בה אתמול. נפקה מינה, אם קיבלת את הכתובת של הצדיק הזה באיזה מקום או באיזה מחלקה הוא נמצא, ויש לך את מספר הטלפון שלו והפקס, אז זה לא שווה. אם זה של אתמול זה לא שווה, אתה צריך את של היום, כי כל יום הוא משנה את הכתובת שלו, הוא עולה בלי סוף מדרגות. והכי הכי גרוע פעם בשנה. זאת אומרת, יש מינימום ויש מקסימום. המינימום חייב לעלות אחת לשנה, לכן עושים אזכרה אחת לשנה. הוא חייב לעלות מדרגה אחרת. והמקסימום זה כל יום. כל יום הוא עולה מדרגה. צדיקים עולים יום יום, ויש עולים פעם בשבוע, יש כמה פעמים בשבוע, יש פעם בחודש, ולפחות פעם בשנה הוא חייב לעלות. וכיוון שהצדיק עולה כל פעם, אז אפילו לפחות פעם בשנה, נפטר, אין לך מת מישראל שלא מעלים אותו למדרגה יותר עליונה לפחות פעם בשנה. לכן כל שנה ושנה נוהגים לומר קדיש ביום הפטירה. יש נוהגים לומר כבר משבת שלפני יום הפטירה, כלומר באותו שבוע שחל בו יום הפטירה, אומרים קדיש כדי להעלות את נפש המת למדרגה יותר עליונה. אז מעלים אותו למדרגה יותר עליונה, הוא עדין גם בשבת. אז בערב שבת מעלים אותו למדרגה יותר עליונה. מתי מעלים אותו? מתי מכניסים אותו לגן עדן? באותה שעה שהוא היה מקבל שבת, אז מכניסים אותו לגן עדן. לכן האדם צריך להיזהר שלקבל שבת מה שיותר מוקדם, וכתוב בעיקר בימי החורף שהימים הם קצרים והשקיעה היא מוקדמת, לכן אדם ישתדל לעשות את כל מלאכתו מבעוד יום ויהיה מוכן כדי שיבוא בליל שבת, בערב שבת, לקבל שבת עם הזמן. עכשיו, לגבי קבלת שבת ותוספת שבת. בקבלת שבת, אנחנו, ככה מנהג הוא, שכשאומרים בואי בשלום עטרת בעלה, גם בשמחה, ברינה וצהלה, תוך אמוני עם סגולה, בואי קלה, בואי קלה, ועוד פעם חוזרים, תוך אמוני עם סגולה, בואי קלה, שבת מלכתה. שאומרים, אז נמצא שאומרים פעמיים בואי קלה, ועוד פעם תוך אמוני עם סגולה, בואי קלה, שבת מלכתה, פעם שלישית. אז נוהגים, הרי בכלל פונים לצד מערב בקבלת שבת, והסיבה היא מפני ששכינה נמצאת במערב, אז אנחנו יוצאים לכיוון מערב, זאת אומרת הופכים פנינו כלפי מערב לקבל את השבת. והאמת מהגמרא משמע שהיה צריך לצאת לשדה, לחקל תפוחין קדישין, כדי לקבל את השבת. כמו שרבי ינאי היה אומר, בואו ונצא לקראת שבת מלכתה. ויש נוהגים לצאת לחצר בית הכנסת, וגם אם לא נוהגים לחצר בית הכנסת, לפחות הופכים פניהם כלפי צד מערב. אז נוהגים, לאמת, להתחיל, מנהג אשכנז הוא רק בבוי בשלום, אז מסתובבים, אבל מנהג בני ספרד כבר ממזמור לדוד, כיוון שרבנו הארי אומר שתחילת קבלת שבת מתחלת מאמירת מזמור לדוד, אבול השם בני אלים. עכשיו, נוהגים בבוי קלה הראשון לפנות לצד ימין, בוי קלה השני לפנות לצד שמאל, ובוי קלה שבת מלכתה זה לאמצע, ושם כתוב שיאמר אותו בלחש. את הבוי קלה בלחש, שבת מלכתה יכול לומר בכל רם, אבל יש סוד בדבר שיאמר את זה בלחש, בחשאי. ולמה אומרים שלוש פעמים? כתוב שבשבת יש שתי מיני עונג שבת שהם גלויים, ועוד מין עונג שבת שלישי שהוא נסתר. שתי מינים שהם גלויים, הם שביתה ממלאכה בשבת. עצם זה שרואים שאנחנו לא עושים את כל אחת מ-39 מלאכות, כמו הבערה וכיבוי וברירה וסחיטה וקשירה וכדומה, שלא עושים את זה בשבת. זה עונג שבת אחד. יש עונג שזה שייך לגוף. עונג שבת שני, שזה של אכילה ושתייה יתרה של שבת. והדגש הוא על יתרה, כי צריך להוסיף בשבת, כמו שלמדנו, מנה יתרה על ימי החול. אז כנגד זה, בואי קלה אחד, בואי קלה שני. בואי קלה שלישי, בואי קלה שבת מלכתה, זה כנגד נשמה יתרה שנתוספת לאדם, וזה דבר נסתר, זה לא דבר גלוי, לכן אומרים את זה בלחש. עכשיו, מובא בספרים שצריך להיזהר מאוד מאוד, לא לעורר מחלוקת ולא לעורר קטטה, ולהיזהר להיות אוהב שלום ורודף שלום, בעיקר ביום שישי משעת הצהריים. כתוב יותר מזה, שכבר ביום שישי בבוקר אדם יגלה סבלנות ואהבה יתרה לבני ביתו ולכל הסובבים אותו, גם למשרתים, אפילו לא לקרובים שלו, כדי שלא ירגיז אותו מאן דהוא, ואז ילך ואחר כך הוא ברגע שנעשה מתוח, אז הוא מתחיל לשפוך את זעמו על כל מיני אנשים וכל מיני סובבים אותו. לכן צריך להיזהר בדבר הזה, מה גם שראינו בגמרא על רבי מאיר עליו השלום, רבי מאיר בעל הנס, הוא סתם משנה רבי מאיר, הוא סתם רבי מאיר דמתניתין, שהיה מעשה בשני שכנים שהיו רבים ביניהם כל מדי ערב שבת בשמשה, גמרא אומרת, הכוונה בין השמשות. מה עשה? הקלע רבי מאיר לאתם, וישב שם, קבע את דירתו שם בשכונתם במשך 3 שבתות, והם עשו שלום ביניהם. ושמע בשבת השלישית שהשטן אמר, וי דאבקי רבי מאיר להוא גברן מביתה. השטן כבר קבע מגוריו, אזור הקלפי שלו זה היה שם, המגורים שלו היה שם, בדירה של האנשים האלה שהיו רבים. השטן ישב שם, עשה מחלוקת. אז רבי מאיר קבע שם את דירתו, רבי מאיר מרוב כוחו התפלל שם ועקר את זה, אבל איך עקר? לא סתם על ידי שהתפלל בלבד, אלא על ידי שהם לא רבו, הם התביישו מרבי מאיר ועשו ביניהם שלום. עשו ביניהם שלום, שמעו את השטן צועק ואומר, אוי לו לשטן, אומר אוי לו לעצמו, שהוציא אותו רבי מאיר מהדירה שלו. הוא כבר ישב שם, ובא רבי מאיר ועקר אותו משם. לכן, אז אדם צריך לעשות בדעת. כתוב, גם אם הוא צודק, וגם אם הוא יודע שירגיזו אותו, וגם אם הוא יודע שסיפרו עליו השון הרע, או עשו איזה דבר, אפילו כוונתם היה להכעיס, ישתוק ולא ידבר. ועד רבה, כתוב בזה שאדם מחפר על כל עוונותיו כאשר שומע ביזיונו ושותק. ורבנו הרי אומר, אם אדם היה יודע כמה מעלה של מי שמרגיזים אותו ולא כועס, היה אדם עומד בקצה הרחובות ומבקש מאנשים שיבזו אותו, מבקש מאנשים בכסף, היה משלם ממון עבור זה, שאנשים יכעיסו אותו ויבזו אותו והוא ישתוק. כי אין לך כפרת עוונות ואין לך מחילה וסילוק איסורים מעל האדם כמו מי שמכעיסים אותו ומי שעולבים בו ואינו עולב. אומר הגאון הבן איש חי, צאו רואה מה שכתוב במסכת נדרים בדף סמכבב, דבר נורא. גמרא שם אומרת על אחד מבני בבל שעלה לארץ ישראל, והרי אז השפה המדוברת הייתה שפת הארמית, היו מדברים כולם ארמית. אלא מה, יש הבדל בין הארמית של שפת ארץ ישראל לארמית של בבל. ומי שרגיל בלימוד תלמוד בבלי ורגיל לארמית של תלמוד בבלי, כשלומד את תלמוד ירושלמי רואה שזה ארמית יותר קשה, היא שונה, כבדה יותר. אז כולם היום מדברים ארמית, כמו שלהבדיל היום מדברים ערבית. אני אומר להבדיל כי בארמית יש בה קצת קדושה, אבל בערבית בכלל אין קדושה. ערבית, אז ערבית היא שפה כמעט בינלאומית, אבל היא 20-30 מדינות מדברים ערבית, כל מדינה זה שונה, הסלנג אחר, מילים אחרות, בכלל מובן אחר יכול להיות למילים. כך זה גם היה בארמית. ואותו יהודי בבלי, היה בחור, היה צעיר, רווק, צעלה לארץ ישראל וקבע את דירתו שם בארץ ישראל. לקח אישה מבני ארץ ישראל, מבנות ארץ ישראל, התחתן איתה. וזו הייתה אישה תמימה מאוד. אומרת הגמרא שם במסכת נדרים, אמר לה לאשתו, מחר תבשלי לי תרן תלפוחה. הכוונה עדשים. אז הוא אמר לטרנט על פוחה, הכוונה מעט עדשים, אני אתחשק לי לאכול. מה עשתה זאתי האישה? מילאה סיר מלא מים ושמה שם תבלינים, והלכה לסקית של העדשים, לקחה שתי עדשים בדיוק, ספרה, אחד, שתיים, והניחה בתוך הסיר, והביאה לו למחרת. טוב, מה יעשה? זה שתק. למחרת אמר לה, אני לא התכוונתי שתיים בלבד, בשיר היא גריבה, אני התכוונתי הרבה. שתיים, הכוונה רק כמות, מעוט רבים שתיים, אבל רבים, הרבה. זו הבינה הרבה זה הרבה. הלכה, הביאה כמה קילו של עדשים, ושמה לו בתוך הסיר. והכל נזרק, כמה הוא אכל? שתק. ולא אמר לה כלום, ולא רב איתה. למחרת, יום אחרי זה, אמר לה, הייתי לי טרן בוצינין. בוצינין זה אבטיחים, כל המקשאות, הכוס למיניהם, משפחות הקישואים למיניהם, נקראים בלשון קישואים. אז אמר לה, לך תביא לי טרן בוצינין. בוצינין זה סוגי הקישואים, ביקש אבטיחים. בוצינין, בוצינה זה גם, בארמית זה גם נר. נרות. הלכה, הביאה לו שתי נרות והניחה לו על השולחן. במקום אוכל, במקום מנה, שמה לו שתי נרות. זה התרגז. התרגז, אמר לה, מה הבאת לי נרות לאכול? תברי את הון הרשע לבבה. תקחי אותם, תשברי אותם על ראש הדלת. בבה זה דלת, בב. זאת הייתה תמימה. בארץ ישראל באותה תקופה, זה תקופת בית שני, בזמן הורדוס, היה בבא בן בוטה, ראש חכמי ישראל, שמו בבא. אמרה הזאת, אמר לי בעלי ללכת לשבור אותם על ראשו של בבא, אני אלך, הלכה עד הר הבית, איפה שיושב בלשכת הגזית, בבא בן בוטה, עם כל התלמידים והחכמים, פתאום והנה אישה נכנסת לתוך בית המדרש, לעיני אלפי התלמידים, ומחזיקה בידיה טרן בוצינין שתי נרות, ובא, שם את זה על הראש שלו, מכה זה על זה, כאילו אמרה לו, וסער אבונך וחטאתך תכופר, זו חליפתך, תמורתך, כפרתך. אומר לה, מה זה? שאלו אותה, מה זה? אומרת, בעלי אמר לי. הלכו לברר מה היה, התברר כל הסיפור. באו חכמי הגמרא וכתבו את זה בתלמוד, להראות כמה אנשים סבלנים היו. אישה כל כך תבימה הייתה לו וטיפשה, שמשהו, א', מה שאומר לבעלה היא עושה. והוא מצד שני עושה דברים של פתיות, לא כועס ולא צועק ולא אומר שום דבר של זעם. אומר, תראה כמה אדם צריך ללמוד סבלנות ופתיות מהדבר הזה. כמו שמובא בגמרא על רב, רב היה ראש חכמי ישראל, ראש חכמי בבל, בכל זאת רב, הייתה לו אישה רעה, שמה שהיה אומר ללבשל, הייתה מבשלת הפוך, והוא מעולם לא דיבר מילה. עד שאמרו לו שיגרשנה, אמר להם, לא דיינו שמצילה אותנו מן החטא, ומגדלת בנינו לתלמוד תורה. מכאן זה מוסר השכל לאדם, שיהיה סבלן, ובעיקר בערב שבת ובליל שבת, כיוון שהוא עומד בניסיון קשה. עכשיו, לגבי קבלת שבת. קבלת שבת כבר הזכרנו, שבבוא יקלה שבת מלכתה צריך לכוון לקבל את תוספת הנפש, ואחרי זה יש את ברכו. עכשיו, בבוא יקלה כמובן צריך לעמוד וצריך לפנות לצד מערב גם כן. ברכו את השם המבורך, צריך לכוון שם לקבל את תוספת הרוח. ושם כמובן כולם עומדים. ונוהגים, וכך נהגו גם בירושלים, בקדיש של ערבית ליל שבת לעמוד, כל הקהל עומדים. איך שהחזן מתחיל בהתגדל והתקדש, שלפני אשר בדברו מעריב ערבים, כולם עומדים על רגליהם עד אמירת ברכו. עכשיו, בליל יום טוב אין צורך לעמוד. כל העניין של לעמוד זה דווקא בליל שבת. בליל שבת באמירת הקדיש הוא וברכו חייבים לעמוד. עכשיו, גם מי שזקן או חלוש שלא יכול לעמוד בקדיש, ישתדל לעמוד באמירת ברכו, כיוון שאז מקבלים את תוספת הרוח. עכשיו, מי שלא שמע ברכו ברכו את השם המבורך, ואז הסית, הוא בא, נכנס לבית הכנסת, שמע שאומרים כבר ברוך אתה השם המעריב ערבים, או אשר בדברו מעריב ערבים בחוכמה, אז הוא לא כיוון לשמוע, לא כיוון לקבל את תוספת הרוח, אז הוא יכול לשמוע את הברכו האחרון שלפני עלינו לשבח, ויכוון שם לקבל את תוספת הרוח. עכשיו יש דבר נוסף, אחרי הברכו מקבלים בהשכיבנו ופרוס עלינו ועל ירושלים מרח סוכת רחמים ושלום, שם כתוב בסידורים שצריך לעמוד באמירת ופרוס ולכוון לקבל את תוספת הנשמה. לכן נוהגים באיזה קהילות, בתי כנסת, לכל הקהל יחד אומרים בנעימה את השכיבנו כדי לעורר את הכוונה ולתת את הדעת שהנה אנחנו מקבלים כעת את תוספת הנשמה של שבת, שזה בחינת פריסת סוכת שלום עלינו. עכשיו, אם לא שמע את ברכו, אז הוא לא יכול גם לקבל את תוספת הנשמה באופרוס, אז מה יעשה? ישמע את הברכו האחרון שלפני עלינו לשבח את הברכו, יכוון שם לקבל גם תוספת הרוח וגם את תוספת הנשמה. עכשיו, לגבי איסור עשיית מלאכה, צריך לדעת שברגע שהאדם אמר את בואי קלה, כבר קיבל עליו שבת ואסור לו לעשות מלאכה. רק יש שאלה בהלכה, אם אדם קיבל שבת, כמו שאומרים, בטעות או לא בטעות, ושכח שהוא צריך להדליק איזה דבר, או לעשות איזה מלאכה, או שכח להתפלל מנחה, מה דינו של זה? האם קבלת שבת הווה כמו נדר או לא? ויש ספק בהלכה. זאת אומרת, הפוסקים עצמם מסופקים בדין זה, נפקא מינה. אדם שאמר בואי קלה שבת מלכתה, והוא צריך לעשות כעת איזה מלאכה דחופה מאוד שהוא שכח לעשות אותה, או שהוא לא יתפלל מנחה, האם יועיל, אם נאמר שזה כמו נדר, האם יועיל שהוא יעמוד לפני שלושה אנשים ויעשה חרטה ויגידו לו מותרים לך, בתנאי שעדיין יש זמן לשקיעת החמה, יש חצי שעה, יש בטח 20 דקות לפני השקיעה, אז הוא יכול עוד לעשות מלאכה ויכול עוד להתפלל מנחה, או נאמר שלא. מסקנת ההלכה, שיות וזה ספק, אנחנו לא נגיד לו לעשות התרה, והוא ימשיך להתפלל ערבית, אם הוא לא יתפלל מנחה, יתפלל ערבית. שתיים, לעשות התרה לא יוכל, ולעשות מלאכה כמובן לא יוכל לעשות. נמצא אדם שקיבל שבת ואמר את הנוסח, בואי בשלום עטרת בעלה, בואי קלה, בואי קלה, קיבל עליו שבת גמור, וגם התרה לא מועיל. התרה תועיל אם סתם עמד אדם בערב שבת לפני כניסת שבת ואמר אני מקבל עליי מעכשיו שבת, אז הוא קיבל עליו שבת. ואם ירצה לעשות מלאכה, שכח עוד איזה דבר לעשות, אז אנחנו נוכל לעשות לו התרה. נמצא התרה מועילה לקבלת שבת אם סתם אמר אני מקבל שבת, אבל כשאמר את נוסח הקבוע בסידורים בואי בשלום עטרת בעלה, על זה לא מועיל התרה. ככה נפסק בהלכה. הלכה נוספת, פה למשל כנסת מוסיוף, בני אדם מתפללים ערבית, יש מניינים שונים, כן ירבו, ואנשים התפללו מוקדם מבעוד יום, ועדיין אתה גמרת קבלת שבת או גמרת ערבית ובא מישהו מתפלל מנחה, ואתה שכחת, נגיד או גבי בית הכנסת שכח להדליק את החשמל או שכח לכוון את השעון והוא כבר קיבל שבת, האם מותר לו לומר למי שעוד לא קיבל שבת, וכמובן שיש עוד שמש, לומר לו לעשות לו מלאכה? אז הגאון חידה דן בזה, הוא מסתפק בזה. אמנם הרב חסד האלפים רוצה לומר שאסור, אבל הפוסקים אומרים וגם הבן איש חי הסכים שאם זה צורך מצווה מותר, ויש להקל בדבר הזה כשזה צורך מצווה, וכמובן שמדובר פה בצורכי שבת, או שכח נגיד להעמיד את הסיר על החמין על האש, או אישה שקיבלה עליה כבר שבת ופתאום היא נזכרת ובעלה עדיין לא הלך להתפלל, יש עוד זמן, והיא נזכרה פתאום ששכחה להדליק חשמל או לעשות איזה דבר או לחמם את את המים, את התה או כל דבר אחר, יכולה לומר זה צורך מצווה, זה צורך שבת, ויהיה צער בדבר הזה, יכולה לומר לבעלה או למישהו מבני הבית שעדיין לא קיבל עליו שבת לעשות את אותה מלאכה. אבל לכתחילה צריך להיזהר לא לעשות כן.
תתחילה לגמור את כל המלאכות לפני כן, ולהימנע ככל האפשר גם לומר למישהו לעשות איזה מלאכה בערב שבת. לפני. אבל כיוון שאצלך שבת, איך אתה אומר למישהו אחר, נמצא אתה כאילו מחלל שבת. אצלך אתה צריך לדעת ששבת גמור. יעלה על דעתך ביום שבת לומר למישהו לעשות מלאכה? בטח שלא. רק אלא מה, אנחנו נקל רק בגלל זה שהשני עוד לא קיבל, ועכשיו עוד לא זמן שבת. הרי דיבור בשבת אסור, נכון? דיבור חול בשבת אסור. אתה אומר למישהו להדליק חשמל, ואצלך שבת, איך מותר? או זה גם לצורכך. הבח מסתפק, החשת לאלפים מסתפק. אמנם אנחנו מקלים בזה, בן ישחי כותב וכל הפוסקים כותבים שמותר, ואם זה צורך מצווה ודאי מותר, אבל לכאורה יש צד של משהו לא הגון, לא טוב, לא חלק. אתה קיבלת שבת, אתה אומר לשני לעשות מלאכה? קצת יופי, זה לא דומה. אני אגיד לך למה. מפני שלגבי ההלכה כרבנו טעם, נפסקה ההלכה שזה לחומרה רק. כי נפסקה ההלכה לפי כל הפוסקים, רוב ככל הפוסקים, כשיטת הגאונים, לפי הלוח, מתי שיוצאת שבת, יצאה שבת. זה הליבה דכולי עלמא. מה שעושים כרבנו טעם, כולם מודים, גם אלה שנוהגים כרבנו טעם, שזה רק לחומרה. אז כשהוא מחמיר, הוא יכול לומר למי שלא מחמיר לעשות מלאכה. אבל כאן זה לא מצד חומרה, כאן זה מצד קבלת שבת, שאצלו שבת גמור. זה לא חומרה. יש הבדל. אבל בכל אופן אתה רואה שלמעשה אין הבדל. מותר, גם פה מותר וגם פה מותר. בסדר? מה זה תנאי? אדם אמר, בואי בשלום עטרת בעלה, והוא יגיד, אני אומר תנאי, זה לא שייך. לא שייך להגיד תנאי על קבלת שבת. אני מקבל שבת על תנאי. לא שייך. או שאתה מקבל שבת, או שאתה לא מקבל. והתפלל ערבית. 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 קבלת שבת, כן. הוא בטח אסור לו לעשות מלאכה. תדע כלל. אדם שאמר קבלת שבת, בטח אסור לו לעשות מלאכה. אתה רואה שבפוסקים גם לא התירו לו לעשות התרה, אפילו לא מועיל אומרים. אז הוא גמר. השאלה היא אומר למישהו אחר, שיעשה לו מלאכה. אז מתירים. כן. נכון. יופי. אז פה, יפה. אז האמת, יש כאן דין של חתחילה ודין של דעבד. האמת שקבלת שבת מתחילת כבר, מעצם זה יש מי שאומר, עצם שהפך פניו לצד מערב, אז כבר הוא מקבל שבת. אז בעצם זה שאמר מזמור לדוד, אפילו את המילים הראשונות, כבר זה התחלת קבלת שבת. מפתום, אז בטח שיהיה אסור לעשות מלאכה. אלא מה? זה רק לכתחילה. בדעבד, אם הוא לא יתפלל מנחה, כל עוד שלא הגיע לפסוק האחרון של אחד דודי, והוא בואי בשלום, עטרת בעלה, אז הוא יכול להתפלל מנחה. אחרי שאמר כבר, בואי קלה הראשון, גמרנו. אז אנחנו לא נתיר לו להתפלל מנחה, יצטרך להתפלל ערבית שתיים. עכשיו לגבי תפילת ערבית של ליל שבת, יש מי שרוצה לומר מהרמב״ם שלכתחילה אם זה קבלת שבת צריך מבעוד יום ותוספת שבת, אז צריך גם צריך להתפלל ערבית מוקדם. זאת אומרת, זה לא סתם קבלת שבת באמירה אלא בקידוש, והקידוש הוא שיאמר ברוך אתה השם מקדש השבת מבעוד יום. יש אומרים שלכתחילה יש צורך להתפלל ערבית מוקדם. ובתפילת ערבית אנחנו אומרים אחר כך ויחולו, כולם אומרים בקול רם ומעומד. עכשיו לגבי יחיד, אמרנו כבר שגם יחיד שלא הספיק עם הציבור, או גם מי שמתפלל יחיד מאיזה סיבה שהיא ערבית, יאמר את הויחולו הזה אפילו שהוא יחיד. לגבי ברכת מעין שבע, בקעת מעין שבע כתוב בהלכה אומנם שבבית חתנים לא אומרים את זה, בבית האבל לא אומרים את זה, או במקום שאין שם ספר תורה לא אומרים. המנהג כבר פשוט היום בימינו, וכך כותבים כל האחרונים, שהיום אומרים בכל מקרה, איפה שמתפללים, אומרים ברכת מעין שבע. בין בבית כנסת קבוע, בין בבית כנסת שאינו קבוע, אפילו מתפללים בבית, עושים מניין מאיזו סיבה שהיא בתוך בית, מתפללים ערבית של ליל שבת רגיל, אומרים גם כן את ברכת מעין שבע. עכשיו, אדם גמר תפילת ערבית של ליל שבת, והולך לבית לעשות קידוש, כשיגיע לביתו, כתוב בהלכה, מרן גם אומר את זה, וכל אלה שמדקדקים תמיד בדברי מרן וצועקים, אל תעבור לדברי מרן, צריך להיזהר בליל שבת, חמור מאוד. מרן אומר, כשיבוא לביתו, ימהר לאכול מיד. ועכשיו חורף, יש עוד זמן. אז יש בהלכה, יש מישהו אומר, אני באתי הביתה ואני עוד, אין לי תיאבון לאכול, אני רוצה לשבת כעת שעה או שעתיים, ללמוד, לקרוא, לא חסר שלא מדבר דברים בטלים, דברים בטלים בשבת אסור. כתוב בזוהר הקדוש, מי שמדבר בשבת דברי חול, נקרא מחלל שבת. כך קורא לו ממש מחלל שבת בר מינן. אומר, והמלאכים עוזבים את ביתו ובורחים. ובפרט בליל שבת, כשאדם הולך מביתו מבית הכנסת לביתו, כתוב ששני מלאכי השרת מלווינו לאדם, זה ממינו וזה משמאלו, וכל המאמר הזה, מה שכתוב, שמניחים ידיהם על ראשו ומברכים, אחרע עונה אמן בעל כוחו, אז כמה צריך להיזהר מדברים בטלים. ובעיקר גם כשהולך מבית הכנסת לביתו, ונוהגים ללכת קבוצות קבוצות של אנשים, ארוחות וקצרות, ומספרים כל מיני סיפורים, אדם ישתדל לדבר רק דברי תורה. עכשיו הגיע הביתה, כתוב ישתדל לא לאבד את הזמן, לקצר מה שאפשר, מה גם שויבוא גם השטן בתוכם, והוא מנסה להביא איזה דיבורים כדי לגרום מחלוקות וויכוחים לפני הקידוש, אז יימנע מה שיותר, מה שיכול, ככל שיכול האדם לזרז שהקידוש יהיה מיד סמוך לבאור הביתה, אשרה ואשרה חלקו. וכמובן כתוב שיאמר שלום עליכם ובואכם לשלום, ברכותו לשלום. יש נוהגים לומר בצדכם ויש לא נוהגים לומר בצדכם. ואשת חיל, אשת חיל כתוב במדרש, אומרים את אשת חיל בליל שבת, שיש בו 22 פסוקים, לפי סדרת האלפביתה, כנגד אשת חיל, היא השכינה הקדושה, היא נקראת אשת חיל. יש הפשטנים הסבירו את זה על האישה שהיא טרחה והכינה צורכי שבת. אבל כתוב במדרש שהכוונה אשת חיל זו על השכינה הקדושה, היא אימנו, שכינת עוזנו, שכולנו נשמותינו נולדו ממנה. ואנחנו מקבלים תוספת נשמה יתרה, בשבת מעת השכינה. לכבודה אומרים אשת חיל מימצא, הכוונה שמקבלים ממנה תוספת נשמה יתרה. ואז יעמוד, כתוב שלכתחילה יעמוד באמירת אשת חיל. רק מי שהוא זקן או חולה, אז ישב. וכתוב בספרים שסגולה שלא יכאבו רגליו כל השבוע, בפרט אלה שהעבודה שלהם כרוכה בעמידה על הרגליים, כמו הספרים וכדומה, אז שלא יסבלו ברגליים, יעמדו באמירת מזמור אשת חיל, וזה סגולה שלא יכאבו רגליו כל השבוע. אז יעמוד, ישתדל לעמוד, כי זה לכבוד השכינה הקדושה שבאה לבית, יעמוד באמירת אשת חיל, ומיד אחרי זה, יש נוהגים לומר את הלשם ייחוד, יחזיק את הכוס בידו, ויעשה את הקידוש. גמר את הקידוש, מיד יעשה את סעודות שבת. עכשיו לגבי סעודות שבת. יש מובא בראשונים, בחכמי הקבלה הקדמונים, שיש סוד וסגולה מיוחדת גם, שלא יחסר מזונו כל השנה, כל השבוע כולו, בשבת, בסעודות שבת, נטילת ידיים יעשה אותם מעומד. כלומר, במשך השבוע אתה יושב בבית, ובפרט בסעודות זה מצוי, יושבים בסעודות חתן, שמחה יש, מביאים כערה עם כלי של נטילת ידיים אל השולחן, הרבה פעמים זה קורה, ואז אתה נוטל ידיים, אז אתה יושב ונוטל ידיים. אבל בשבת תשתדל לעשות את זה מעומד. ויש סוד בדבר, וכותב רבי אליהו מני, שיש בזה עניין נפלא מאוד, ולא רק בזה, אלא גם בנטילת ידיים של שחרית.
עליה מדקדקים, נזהרים לא ללכת 400 בבוקר, בלי נטילת ידיים, מראה טומאה שורה על הידיים. אז אתה שם, ליד המיטה שלך, אתה שם כלי עם מים, עם קערה לנטילת ידיים. אז יש הרבה אנשים, הוא קם, אשרה ואשרה חלקו, הוא עוד מהשינה שלו, איך שהתעורר, מיד, איך אמר, לא כמו פרעו, מה ההבדל בין פרעו ליעקב אבינו? פרעו ישן, ויקץ, וישן ויחלום שנית. תפך עוד פעם, ראה חלום מבהיל, שבולעים שבע, והוא ממשיך לישון וחולם פעם שנייה. אבינו יעקב, אבינו ויקץ יעקב משנתו, ויאמר אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי, ויירא ויאמר. אז איכשהו מתעורר, הוא נוטל ידיים. אז הרבה פעמים האדם עדיין עייף, הוא נוטל ידיים, הוא יושב על המיטה ונוטל ידיים. וליומני כותב שביום שבת בבוקר התעוררת, תעמוד על הרגליים ותיטול ידיים. אבל זה קצת קשה, כי בדרך כלל הקערה נמצאת על הרצפה. הוא יעמוד, הוא צריך להתכופף, הוא צריך... אבל הוא אומר, העיקר תעשה את זה מעומד. אתה לא יכול, תשב. הרב הרבי יוסף חיים כותב ועל הבן איש חי שהוא אישית, הוא עצמו לא היה יכול, לא היה מסוגל, כנראה שהיה עדיין רדום, אז לא היה מסוגל לעשות את זה מעומד, אבל מי שיכול יעשה מעומד. בכל אופן נחזור לענייננו, נטילת ידיים של סעודות שבת, ישתדל האדם לעשות את זה מעומד, וגם כתוב שיזקוף את ידיו בשעת הברכה, את שתי ידיו מול הפנים, את שתי הידיים מול הפנים. ויברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שנשא מטוב וציוונו על נטילת ידיים. וגם אחד הפירושים של נטילת ידיים וינטלם וינשאם, הכוונה ירים את ידיו. אז בשעת הברכה ברכת נטילת ידיים כאדם המרים ידיו לקבל איזה שפע. כתוב בשבת קודש יורדת מין טהרה מיוחדת ושפע קדוש מלמעלה, לכן צריכים להרים את הידיים בשבת, גם מי שלא נזהר כל השבוע בהרמת ידיו בנטילת ידיים ובשעת ברכה, בשבת ייזהר גם כן בהרמת ידיו ובהגבהתם. עכשיו, לגבי בציעת הפת, בציעת הפת בסעודה של שבת, צריך לפצוע, נלך צעד צעד. יש סוגים שונים במדרגות שונות בהלכה. מינימום חייב שתי כיכרות. ושתי כיכרות, הכוונה לחם משנה, חייב בכל הסעודות, כולל סעודה רביעית. וכבר דרשו רבותינו, זיכרונם לברכה, רמז, מאשר שמנה לחמו, והוא ייתן מעדני מלך. מאשר שמנה לחמו, אל תקרא שמנה, אלא שמונה לחמו. שמונה כיכרות אדם יכין לעצמו לסעודות שבת. ארבע סעודות, סעודת הלילה, סעודת הבוקר, סעודת הצהריים וסעודת מוצאי שבת, הרי הם ארבע. בכל סעודה וסעודה לחם משנה שתיים, נהיה שמונה. מאשר שמנה שמונה לחמו. מי שנזהר בשמונה לחמו, בשמונה כיכרות, בארבע הסעודות האלה שייכות לשבת, והוא ייתן מעדני מלך. הקדוש ברוך הוא ייתן לו ברכה מעדני מלך. יהיה לו פרנסה בשפע, יהיה לו מלכות, שולחן של מלכות, יהיה לו כל טוב. אז מינימום צריך שתי כיכרות. נפקא מינה, האדם נמצא בצבא, נמצא באיזה מקום, אין לו כמה כיכרות, לפחות שתיים, שיהיה לחם משנה. ושתי הכיכרות יהיו אחור נגד אחור, גב אל גב דבוקות, פנים מצד זה גלוי, פנים מצד השני גלוי. מה נקרא פנים ומה נקרא אחור בלחם? הרי לחם תמיד או שמדביקים אותו בתנור או שמניחים אותו על התנור כנגד האש. הצד שרואה את האש שהוא גלוי, שהוא לא דבוק בקיר, נקרא פנים. הצד ששוכב על הקרקעית או שדבוק לקיר, לכותל של התנור, נקרא אחור. עכשיו, הצד שנקרא אחור צריך להיות צמוד לאחור השני, לחברו גם כן מאחורה, ואז נראה פנים מכאן ופנים מכאן, וזה זכר ללחם הפנים שהיו מניחים בבית המקדש, שהיה לו שתי פנים כצורת חטא הפוכה. גם זכר למן שהיה יורד ביום שישי כפול. וכל ידוע שכל ענייני שבת לחזק את האמונה, כל השבת, כל הלכות של שבת והמנהגים של שבת זה לחזק את האמונה בקדוש ברוך הוא, לדעת כמה האדם צריך להיות מאמין וקשור עם השם יתברך. אז לכן צריך האדם להיזהר בכל העניינים האלה, וכאן צריך לדעת שיש לו שתי כיכרות. עכשיו, שתי כיכרות, כתוב בזוהר הקדוש שלכתחילה יביא ארבעה כיכרות, והם כנגד יוד כ וו כ. אז נוהגים להשים בכל סעודות שבת ארבע כיכרות. בסעודה רביעית לא צריך, ארבע די בשתיים. עכשיו, ארבע כיכרות, ואז ייקח את השתיים העליונות, הרי הם ארבע, שתיים ליד שתיים. שתיים על שתיים, והם שתיים ליד שתיים. הרי ארבע. ואז לוקח את השתיים העליונות ומצמיד אותם בשעת הברכה ובוצע. עכשיו, יש דבר נוסף. לא יפצע לפני שיברך, כי כשמברך צריך לברך על כיכר שלם. נפקה מינה גם בימי החול, כשאדם בא לברך המוציא, ישתדל לברך המוציא על לחם שלם. אדם בא לברך מזונות על ביסקווית או עוגיה, אז העוגיה בכתחילה צריך להיות שלמה. בהלכה מובה שיברך על השלם תמיד. אדם הביאו לפניו פירות לאכול, לברך עליהם. הוא לא יודע מאיזה מהם הוא יאכל, יאכל את זה ואת זה ואת זה. על הברכה תיקח את הפרי הכי גדול, הכי שלם, הכי יפה, תברך עליו. הברכה תמיד צריכה לחול על השלם הגדול והיפה ביותר. עכשיו, הלחם לא יפצע בשבת, אני מדבר כרגע, לא יפצע עד שלא יברך. ומתי יפצע? בסיום הברכה. המוציא לחם מן הארץ, אז ישבור וייתן לתוך פיו. יש נוהגים לנשק את המוציא, אז לא ינשק בין הברכה לאכילה, אלא או ינשק לפני כן, לפני שיברך, או אחרי שיוכל, ישים בפיו את החתיכה השנייה שנשארה לו בידו, ינשק אותה, ונוהגים לנשק משום חיבוב מצווה. וגם מצאו רמז, כתוב בפסוק בתהילים, נשקו בר פני עיניו, נשקו בר, הכוונה לחם, בר זה לחם. נשקו בר. לכן גם אם מוצאים לחם זרוק על הרצפה, היו נוהגים לנשק אותו ולשים אותו במקום של כבוד. עכשיו, לגבי סעודות שבת, כבר הזכרנו, וביותר בליל שבת. כתוב שצריך לשיר ולשמוח, להיות שמח, וכשיכנס לביתו יאמר שבת שלום בקול רם ובשמחה רבה. ואפילו היה איזה קטטה או איזה ויכוח או איזה אינעימות עם איזה מישהו, ייכנס, נכנס שבת, צריך לשכוח הכל. תחשוב שבא אליך איזה אורח נכבד, ואז כמובן אתה לא, אתה, כל המריבות וכל החילוקי דעות, הצידה עכשיו. זה לא הזמן. כתוב שצריך לשיר בליל שבת, ולשיר שירי קודש, ולשמוח עם השכינה, שהשכינה הקדושה באה לבית, ואז צריך לשיר. כבר ידוע שנהגו ישראל עם קדושים, יש לנו שירי שבת ועדות המזרח, שוב, זה אחד המנהגים החשובים שיש להם, שלא שרים פסוקים סתם, כי יש בעיה בהלכה עם לשיר פסוקים של תורה, שהגמרא אומרת שכשישראל, חס ושלום, שרים פסוקים, עולה התורה ואומרת, עשאוני ככלי שיר. יש מאמר אחד מדבר על פסוקים של שיר השירים, ויש מאמר שני, סתם אמר תורה. אז שיר השירים זה ודאי חמור. לפי המאמר שסתם כותב שפסוקי תורה, אז אפילו פסוקי תורה זה לא חלק בהלכה לשיר. לכן עדות המזרח תמיד היה להם שירים, שירים של שבת, יש בלי סוף ספר שלם של שירים, ולא רק ספר אחד, אלא ברוך השם ספרים רבים של שירים. כבר ידוע היה אחד מגדולי ישראל בדורו של מרן, והוא היה רבי ישראל נג'רה, זכר צדיק לברכה, שהוא חיבר שירים רבים, רוב ככל השירים שיש לנו, שסימנם ישראל זה חיבור שלו, הוא חתם את שמו ב... והשיר המפורסם זה היה ריבון עולם ועוד וכו' וכו' וכו'. כל השירים הם הסימון שלהם ישראל. והוא היה אביו, הוא היה, צריך לדעת, רבי ישראל נג'רה, היה בדור של הארי, היה צעיר אז, עדיין היה בחור כשרבנו הארי נפטר. ויש עליו סיפורים מזעזעים לרוב גדולתו וקדושתו. והאמת, מי שקורא את שיריו רואה איזה ארגת נפש, איזה נפש פיוטית הייתה לו, נשמה שדבוקה בשם יתברך. ואיזה אהבה הוא תשוקה לקדוש ברוך הוא ולהיראתו ולאהבתו, משהו הפלא ופלא. ואביו היה אחד מגדולי הרבנים בצפת, וישב בבית דין של צפת, אביו רבי משה נג'רה. הוא רבי ישראל היה אחר כך הרב של העיר עזה, והוא נקבר בעזה. וצריך לדעת שהעיר עזה הייתה עיר של רבנים גדולים ומופלגים, ושם עד היום בעזה יש בית החיים, מקום מנוחתם של גדולי ישראל, וביניהם הקבר של רבי ישראל נג'רה, שהוא קבור שם בבית החיים היהודי שבעיר עזה. והוא היה הרב של העיר הזאת. מסופר עליו, זה מעשה לפני 430 שנה, יש מהמעשה הזה, שהוא היה שר בליל שבת, יושב ליד השולחן והיה שר, והנה ראו שרבנו הארי שלח תכף ומיד שניים מתלמידיו, ואמר להם, תלכו לרבי ישראל נג'רה, שעכשיו יושב שם על השולחן, ותזהירו אותו ותאמרו לו, שהוא תמיד כששר בליל שבת על השולחן, היה תמיד מחבר שירים, ומתחיל לשיר אותם בליל שבת קודש. היום הקדוש ברוך הוא שולח את המלאכים מפמליה של מעלה, ויורדים לכאן, ויושבים ומתקבצים סביבו, ושומעים את כל השירים. אותו ליל שבת היה קיץ שרב מאוד, וצפת, אפילו שיהיה קרה, שם גם כן הגיע השרב, ורבי ישראל נג'רה היה לו חם מאוד, והרים את השרבולים מעט מעל גבי הזרועות, והתגלו חלק מבשרו של הזרוע, התגלה. וגם הסיר את הכובע העליון מעל ראשו, ונשאר עם הכובע הקטן, הדק, עם הכיפה על ראשו. מיד כתוב, ירד מלאך אחד מן השמיים, וקרא לכל המלאכים, וסילק אותם מעל השולחן. והסתלקו כולם. ורבנו הארי בביתו הרגיש בדבר הזה, שלח את התלמידים, מיד הוכיחו את רבי ישראל נג'רה, אז לבש את מעיל העליון ושם את הכובע והמשיך לשיר. המשיך לשיר, ואז תכף ומיד חזרו כל אותם המלאכים. עכשיו מעניין, לנו היום יש קרוב ל-300 שירים שלו, מפורסמים שירים שלו, ועדיין אומרים שיש עוד מאות שירים בכתב יד, חלקם נמצאים באוניברסיטה ועוד אצל כל מיני אספנים, עדיין בכתב יד שלא ראו אור. הוא לזכר העניין הזה שהמלאכים הסתלקו בשירה שלו, חיבר שיר מיוחד על הדבר הזה, והשיר מתחיל, ירעד ליבי את שיר אהגה. זאת אומרת, בשעה שאני שר בליל שבת, הלב שלי רועד, כיוון שמלאכים יורדים לשמוע. ואחר כך בהמשך הדברים הוא כותב, ואיך אני פרעוש קטן עשיר והזמר. ואיך אני פרעוש קטן עשיר והזמר. פה תראה כמה גדולה עניין של שירה על השולחן בליל שבת. אפילו דבר זה, יש בזה איזה תיקונים נפלאים, ואיזה עניינים עצומים האדם עושה בזה שהוא משורר בליל שבת ומשבח את הקדוש ברוך הוא. ויש עוד מעשה, רבנו הארי, שמעתי אותו פעם בליל שבת, היינו יושבים עם מורבי, זכר צדיק לברכה, בחורף, היה אולי לפחות איזה שעה שלמה, היה שר כל מיני שירים של שבת, אבל לא רק שרים, אלא גם היה שואל אותנו מדי פעם, מה פירוש המשפט הזה, או מה פירוש המילה הזאת, וככה היינו נכנסים גם לדברי תורה, בפירוש המילים של השירה. אז פעם אחת סיפר לנו, אומר, תדעו, שהיה מעשה ברבנו הארי, מעשה נורא, שבעיר צפת היו איזה זוג של אנשים שהיו חסוכי בנים, לא עלינו, לא היה להם ילדים. ואותו איש היה, מלאכתו היה נגר, והיה פרנסה שלו קשה מאוד. והוא, היהודי הזה, היה חי עם אשתו שם בבית, והוא קיבל על עצמו מיום שעמד על דעתו, מיום הנישואים, שלא להנות מאחרים כלום. עשה שבתך חול ואת תצטרך לבריות. ותמיד היה דואג כל השבוע, אפילו שפרנסתו בדוחה, כמו שרבינו יעקב על התורים כותב, היה אוסף פרוטה לפרוטה כדי שיהיה לו הוצאות שבת. והנה שבוע אחד, היהודי הצדיק הזה, שמו אברהם, לא היה לו שום אגורה. אותו שבוע לא היה לו שום עבודה. ולא יכל לעשות, לאסוף לו הוצאות של שבת. לא ידע מה לעשות, והזהיר את אשתו אזהרה גדולה. אמר לה, אפילו נרות לא היה לו, שמן להדליק לנרות שבת לא היה לו. והזהיר את אשתו שלא תיקח לא משכנה ולא מקרובה ולא מאף משום אדם שום דבר, מפני שהוא מקפיד להוצאות שבת לא לקחת כלום. טוב, הגיע יום שישי, כל הנשים הולכות לעבוד, אחת זו אופה וזו מבשלת וזו מחבסת בבוקר וזו עושה מנקה את הבית, זאת האישה המסכנה, אין כלום בבית, אז התחילה לנקות את הבית. אמרה, עוד מעט יבואו השכנות ויגידו לה, לא השכנות, אחת מקנה בשנייה, יגידו לה, את השלמת את העבודה של שבת, את כבר יושבת לך ככה סתם. אז מה עשתה? אמרה, אני עשתה עצמי עסוקה. בעלה הלך לבית הכנסת כבר מהבוקר, לבש בגדי שבת, והלך ישב שם כל היום בבית הכנסת ביום שישי. היא התחילה לחפש בין הארונות, אמרה, אני אוציא בגדים, ואתחיל למיין, מה שצריך מקולקל, אני אתקן, מה שצריך לזרוק, אני אכיל לזרוק, מה שצריך לחלק לעניים, אחלק לעניים, מה שטוב, אשאיר ליום ראשון, ננקה אותם בשביל שנלבש אותם. והנה, בין הבגדים שהתחילה לנקות, מצאה איזה מעיל אחד שהיה להם מהחתונה, שנתנו להם מתנה, ובמעיל שמו כפתורים של כסף. היה משובץ המעיל בכפתורים של כסף. מיד הורידה את הכפתורים, והיה מעיל ישן, קרוע כבר, הורידה את הכפתורים, והלכה אצל הצורף, שאלה אותו כמה זה עולה, אמרה לה כך וכך, אמרה לו, טוב, תן לי על החשבון איזה משהו כעת, אני צריכה כסף. אמר לה, בסדר. נתן לה איזה סכום, הלכה מיד לחנות, קנתה שמן, קנתה חלות, כבר לא יכלה לאפות, זה אין זמן. קנתה יין, קנתה דגים, קנתה בשר, מה שהיה אפשר לקנות, הכל, והתחילה לבשל במהירות עצומה, והכינה הכל לכבוד שבת קודש. בעלה הגיע מרחוק, רואה אור בבית. נרות שבת דולקים, והוא יודע שאין כלום. חשד באשתו שזאת עברה על דבריו, לא יכלה לסבול, מה לא תדליק נרות שבת, הכיצד? בטח הלכה, ביקשה שמן מאיזה מישהו. טוב, שתק, לא דיבר. נכנס הביתה, אמר שבת שלום, לא דיבר כלום. לקח את כוס הקידוש, רואה יין, משובח, הכל יש. שמזג את כוס הקידוש, עמד, עשה הקידוש, גמר, טעם מהכוס, אמר לה, עכשיו תראי, אני רוצה להגיד לך, שאני יש לי קפדה בלב. למה עברת על דבריי? אני אמרתי לך שלא תקחי כלום. אני רואה, מרחוק ראיתי נרות. טוב, עכשיו לא רק נרות, גם יין משובח. גם חלות אני רואה. ושם אני רואה יש אוכל, אני מריח גם את הריח של האוכל. מה עשית? מאיפה לך כל זה? שמעלך דוד, שמעלך לקח צדקה, או השאלת, אמרה לו, תשמע. אני רואה שאתה הסתדיק, לא צעקת עליי, אפילו שחשדת, לא זה שתקת. ואתה שואל, עכשיו אני אסביר לך, אתה אספר לו את כל המעשה. זוכר את המעיל הזה? אמר, כן, והכפתורי כסף, כן. אמר לה, אם כך, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, זה השבת הזאת, שמחה גדולה. הלכו, נטלו ידיים, ישבו, התחילו לאכול, בצעו על הלחם, זה אכל כזית לחם, התחיל לרקד. עמד היה רוקד, הוא מוחא כפיים, אשתו עמדה מולו, גם כן הייתה רוקדת מולו. הוא רוקד ואשתו רוקדת. רבנו הארי היה יושב על שולחנו לאכול, והנה הפסיק. והיה בא להגיד דברי תורה, הפסיק מדברי תורה, והתחיל, כל פניו הפכו כלהבי אש. והתלמידים משתוממים, אמר להם, תדעו לכם שעכשיו יש שמחה גדולה בשמיים, כמעט מיום חורבן בית המקדש לא היה שמחה כזאת. תלמידים לא מבינים מה אומר להם הרב. והתחיל לספר להם כמה טוב מי ששמח בחלקו, מי ששמח בשבת קודש, איזה מעלה גדולה היא. טוב, נמשך הדבר הזה, נגמר, ואלה שמחו ורקדו איזה משך שעתיים שלוש, הוא היה שמח שהקדוש ברוך הוא הזמין לו, והוא לא עבר על התקנה שלו, הוא קיבל עליו קבלה לא ליהנות בשבת, באגורה אחת משל אחרים, הכל משלו. טוב, נגמר הלילה, הלכו לישון, ומחרת בבוקר עוד פעם באה סעודת שחרית, אז היה אוכל חדש, עוד אוכל, זה עוד הפעם, חזר הדין, עוד פעם התחיל לשיר, ועמד ורוקד, ואשתו גם שמחה, שמחה עצומה. רבנו הארי פעם נוספת. פעם שלישית, בסעודה שלישית, רבנו הארי יושב לעשות סעודה שלישית, והיה כולו שמח. אמרו לו הרב, אפשר לדעת מה העניין הזה? אמר, תלכו לביתו של פלוני אלמוני ותראו, השכינה רוקדת שם. כל המלאכים ירדו מהמרכבה מלמעלה, והקדוש ברוך הוא שלח אותם מרקדים שם. הלכו לבית, רואים, זוג, הזוג הזה, הוא שר ורוקד, אשתו רוקד אותו. מה יש שם? לא חתונה, לא ברית מילה, לא בר מצווה, שום שמחה, אין כלום. מסתכלים על השולחן, מה יש שם? מעט שחר, מעט איזה דגים, בשר, חתיכת בשר קטנה, על זה כל המאומה. אז שאלו אותם, מה העניין? מה יש לכם פה? מה השמחה הזאת? אמר להם, אתם יודעים, צריך לספר להם את הנס הגדול שעשה לו הקדוש ברוך הוא. אצל אדם פשוט היה קורה דבר כזה, דבר פשוט. היה לו מעיל עם כפתורי כסף, מצא את הכפתורים, הלך זה, היה גם מתלונן. אני צריך ללכת למשכן את הכפתורים ולקנות, והיה רוטן, למה אני שונה מאחרים? מתחיל לצחוק, למה זה המזל שלי שחור כך, ולמה אני כך? וזה להפך, שמח, שמחה עצומה. באו וסיפרו לרבנו הארי, אמר להם, תדעו לכם שהזוג התמימים האלה ששמחו השבת הזאת עשו נחת רוח לקדוש ברוך הוא למעלה, מה שלא היה לו מיום חורבן את המקדש. כתוב הגמרא אומרת, אין שחוק לפני הקדוש ברוך הוא מיום שחרב את המקדש. וזה היהודי הזה בא ביום שבת לאכול ולקיים מצוות בוראו, ובגלל שהוא קיים את התקנה שלו שלא ליהנות מאחרים, שמח שמחה גדולה שהקדוש ברוך הוא אינה לידו דבר כזה, עשה נחת רוח לפני השם יתברך שמחה גדולה. ואז במוצאי שבת כתוב שרבנו הארי הלך אליו לביתו וברך אותו ואמר לו שבשנה הבאה יהיה לכם בן. אומרים, ואחר כך נולד לו בן שכתב כמה חיבורים בתורה ליהודי הזה, וכל זה בזכות זה ששמח באותה שבת ועשה שמחה גדולה בשמיים, גרם שמחה כזו עצומה בשמיים. זה אומר, תראה אשריהם ואשרי חלקם. יש גם הגמרא מספרת על רבי זירא. הגמרא אומרת שפעם רב ראה את רבי זירא ביום בליל שבת בבית הכנסת חגור באיזה חבל, היו הולכים עם חגורה, אבנט. במקום אבנט, יש לו קשור איזה חבל כרוך על, על החלוק שלו. אמר לו, מה זה? איפה, איפה החגורה שלך? אמר לו, מה אגיד לך הרב? לא היה יין לשבת. והלכתי, משכנתי את החגורה שלי בשביל לקנות בקבוק יין לשבת. אמר לו רב, יהי רעבד תיתום בשיראה. יהי רצון שתתכסה בבד יקר מאוד. שיראה זה מין משי אמיתי. משי אמיתי של פעם, לא של היום סינתטי. תתמלא, שיהיה לך בלי סוף. אומרת הגמרא, באותה שנה הוא היה צריך להשיא את בנו. ומהשמיים שלחו לו ברכה, ופתאום התעשר עושר גדול. והלכו שלח את הנשים ללכת על איזה חגיגה. הנשים תמיד תופסות טרמפ שיש איזה חתונה, ללכת לתפור סמלות ולקנות בדים על חשבון הברון. אז הלכו, לקחו כסף מרבי זירא והלכו לשוק וקנו בדים בלי סוף. רבי זירא היה אדם גוט, זאת אומרת הגוף שלו היה קטן קצת. הוא היה ישן שם במיטה, כשהם באו לא הרגישו שהיה שוכב על מיטתו, וזרקו את כל הבדים עליו, והוא התכסה כולו ערימה של בגדים. והוא היה ישן. והם לא הרגישו ש... איפה אבא? לא יודעים איפה, הוא בטח בית המדרש. והנה פתאום רואים הבדים זזים, מתנערים, מה קרה? התנערים מהאפר קומי. והנה רבי זירא קם, קם, רואה את כל זה, אומר, התקיימה הברכה של רב, התקיימה הברכה של רב. הוא נזכר שרב ירח אותו לפני שנה, כשראה אותו בליל שבת, עם חגורה, עם חבל, במקום חגורה, התקיימה הברכה של רב. הלך וסיפר את זה לרב, שמע רב והקפיד. רב הקפיד עליו. למה הקפיד עליו? אמר לו, למה כשברכתי אותך לא אמרת לי וכן למור? מה יש? אמר, זה היה שעת רצון. כשאדם מברך את חברו לא תמיד יש שעת רצון, לפעמים זה רגע של שעת רצון ואז הברכה מתקבלת. ראיה מפה שכשברכתי אותך היה שעת רצון. אמרתי, הר אהבה יהיה רצון, שעת רצון, נתום בשיראי, היה שעת רצון, היית אומר לי וכן למור, גם אני הייתי מתברך. אז בואו ראה מה גודל של שבת, מי שמכבד את השבת, כמה מתברך, ואיך הקדוש ברוך הוא עוזר לו ועושה לו שמחה גדולה. כתוב בגמרא, יש מדרש, המדרש אומר על רבי יוסי הגלילי, סיים בזה, רבי יוסי הגלילי עליו השלום, שהיה אחד מגדולי התנאים, חברו של רבי עקיבא ורבי אלעזר, רבי יוסי הגלילי, הרי הם חולקים באגדה כמה מכות קיבלו המצרים במצרים וכמה קיבלו על הים, מרצון ירוע עינינו בקרוב במפלת אויבי ישראל. אז רבי יוסי הגלילי, כתוב שאחר פטירתו היה בא בליל שבת קודש, היה בא כל ליל שבת לבית, כמו אצל רבנו הקדוש. מראה אומרת בפירוש מסכת כתובות על רבנו הקדוש ורבי יהודה הנשיא, שהיה בא כל ליל שבת ועושה קידוש לאשתו, עד שליל שבת אחת דפקה השכנה והיא אמרה שטוקי רבי קיה אחת, תהיה בשקט, רבי נמצא. אמר רבי, אם זה מתחיל להתפרסם אצל השכנים ואצל האנשים, הפסיק לבוא. למה הפסיק לבוא? שלא להוציא לעז על הראשונים. כולם יגידו, למה רבי כן בא לבית? ואילו שאר הצדיקים לא באים. הוא יותר גדול מאחרים? או מה, התחילו אנשים לעשות השוואות? אז הפסיק לבוא. כתוב במדרש על רבי יוסי הגלילי, זה מעשה לא כל כך מפורסם, אבל מוזכר במדרש, שרבי יוסי הגלילי היה בא כל ליל שבת ויושב בבית, ואחרי הסעודה יושב ולומד, לומד תורה, כנראה עד אור הבוקר. והנה, ליל שבת אחת, שניים מהתלמידים עוברים ושומעים כל גבר, קולו של רבי יוסי הגלילי זה. הם מכירים את קולו של רבי יוסי הגלילי. אבל אמרו, איך זה יכול להיות? רבי יוסי הגלילי מת, כבר יש 10 שנים שנפטר, מה הוא עושה בבית שלו? שמעו כל גבר לומד בבית של אשתו של רבי יוסי הגלילי. אז הלכו וסיפרו. עכשיו, תמיד סיפור כשעובר מאחד לשני, מוסיפים על זה כל מיני נופך, התחילו להגיד, מי יודע, חס ושלום, זאת האישה מביאה אצלה אנשים זרים, באים יושבים אצלה בבית. והתחילו לרנן אחריה, והזמינו אותה לבדין. הזמינו אותה לבדין באותו שבוע. והיא אמרה, לא, שום אחד אין אצלי בבית. אמרו, אבל יש עדים ששמעו קול של איש. אמרה, כן, זה קול של בעלי, הוא קול לשבת. ולא האמינו לה, הבדין לא האמינו לה. כתוב במדרש, בליל שבת השני, הוא הופיע בבית הכנסת, רבי יוסי הגלילי, בגופו, והעניש את כל אלה שדיברו על אשתו, העניש אותם ומתו באותו ליל שבת.
אז תראה מה זה מעלה של הצדיקים, כמה הם קדושים היו ואיך הם היו שומרים את ליל שבת. ומקום מכוח מה זה? כותב הגאון חידה, מכוח שהם היו בחייהם את ליל שבת, היו מקדשים קדושה נפלאה, והיו נזהרים שלא להעביר אפילו רגע אחד בליל שבת בדברים בטלים, ותמיד היו דבקים בקדוש ברוך הוא, והיו מחדשים חידושי תורה ושמחים בקדושת השבת, אז זכו שגם לאחר מותם בשמיים נתנו להם רשות לבוא לעולם הזה ולהשפיע גם על בני ביתם וגם על סביבתם ועל תלמידיהם, להשפיע עליהם שפע של קדושה. נסיים בדבר טוב. כתוב שיש מצווה לאכול דגים בשלושת הסעודות של שבת, ומי שיוכל דגים בסעודות של שבת, אז על ידי זה יזכה לעולם שכולו ארוך, נזכה כולנו ונראה בבניין מתקדשנו ותפארתנו במהרה בימינו, אמן.